ערב טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, אולי נגביר טיפה התנצלותי מכל אלה שרצו להגיע ולא באו בגלל ההפגנות שיש או שאין הערב, הפקקים שיש או שאין, אז ככה הם עוקבים אחרינו ברשתות, אבל אנחנו מקווים שגם השידור יעבוד, יש איזו תקלה עולמית בוואטסאפ, בפייסבוק, אנחנו מנסים להבין מה בדיוק קורה. אם אתם מצליחים לראות ולשמוע אותנו, אז תכתבו לנו את זה בתגובות. אנחנו בשידור חי, יהודה גרובייס, דיני גרובייס, משדרים אותנו, וזה קורה באדיבות קרן דניאלי, שאחראית לשידור הזה, ותמיד נשמח לשמוע מאיפה אתם צופים בנו, מאיזה פקק או מאיזה בית, ותודה רבה, ותודה למי שכאן איתנו בירושלים. לכל שאלותיכם, השיעור בעזרת השם ממשיך עד תשעה באב, ואחריו, אנחנו בעזרת השם נוסעים לניו יורק, אין צורך לשאול כל שבוע מחדש, אנחנו כאן בעזרת השם, ימי רביעי בתשע, ברצף עכשיו יולי-אוגוסט. תודה כרגיל לאבי גז, מייסד השיעור, אביחי אברהם, נתי צנעני, המתנדבים המסורים, שלמה לרר שבהתנדבות מארגן לנו את הגרפיקות היפות, אנשי היכל שלמה מארחים אותנו כאן בראשם צחי מגנזי, ואנחנו מודים להם על האכסניה. הכיבוד בקומה השנייה הוא באדיבות עמי פייקובסקי ודוד גורדון, ותודה. השיעור מוקדש לעילוי נשמתה של בת שבע נחמה בת יעקב, לעילוי נשמת אברהם בן אהרון הלוי, לעילוי נשמת מלכה מלכי בת תמר, כמו כן לרפואת מזל מלי בת חנה, לרפואת הילד יוסף מרדכי בן תהילה, ולרפואת מיכל בת תמר. להבדיל, לעבור לשמחות ולברכות, יש לנו פה אורחת יקרה, יקרה לליבי, בת שבע גלבך מאטלנטה, ברוכה הבאה, תרחתי בקהילה המיוחדת שלה, וזה כיף שהיא באה עכשיו לירושלים לשיעור. זוג מיוחד הגיע לפה בשבוע שעבר ושכחנו, אז נברך אותם השבוע, הן כבר צופות בנו מרחוק, אבל דבורה שמידוב ואימא שלה אתי שמידוב, תודה על נוכחותכם אז, וסליחה, נרוב השבוע עובדת בללקט את הברכות והקדשות. אנשים נותנים לי פתקים, שולחים לי מיילים, כותבים בפייסבוק, כותבים לאביחי, לנתי, אנחנו איכשהו מנסים לא לשכוח אף אחד, והנה זה דבר שבאמת כדאי לא לשכוח. מזל טוב ליקירי השיעור, אביתר והילה דורני, שהתחתנו אתמול, מזל טוב לשניהם, באמת משמח ביותר. ימי הולדת, מזל טוב לרלי פרץ מבית שען, היום בת 36, אישה מדהימה, בעלת חסד אינסופי. טוב, אני לא מקרא את כל המחמאות שכל המשפחות כותבות עליה, על כולכם, מזל טוב לרלי. הלל מבקש לאחל מזל טוב לעוקבת הנאמנה של השיעור תמר מאירס לרגל יום הולדתה. הודיה למברגר בבקשה מקורית במיוחד, אני רוצה לברך את בעלי היקר אהרון למברגר שחוגג 31. הייתי בטוחה שביום הולדתי ה-30 השנה אני אשמע את שמי מעל הבמה הזו, מה שלא קרה, אז אני החלטתי להראות לו איך עושים את זה. אז טוב, מזל טוב גם לך, מזל טוב גם לך. לכי תדעי, אולי הוא נתן לי פתק ואיבדתי, תדונו אותו לכף זכות. בכל מקרה, בהצלחה לשניכם, והם יוצאים לשליחות בסקוטלנד אחרי תשעה באב, אז בהצלחה לשניהם. ירדנה שניידר לבנה מגיעה אלינו כבר למעלה משלוש שנים, עוד מאז שהשיעור באבלינה. בכל פעם שאני מתלבטת, האיש שאיתי כבר 11 שנים, שולח אותי לשיעור. הערב זה גם יום הנישואים העברי שלנו, וגם יום ההולדת של בעלי היקר יוסי. אם אפשר למסור מזל טוב ליוסי, ליום הולדתו ה-37, בהחלט. שלום סיוון ביתנו נועם רחל בת יעקב, צופה קבועה בת שיעור בת 15 השבוע, מזל טוב. עוד ברכה מרגשת, סיים גיור השבוע, מקס שמשון בן מיכאל, ברוך הבא לעמנו, מקס שמשון ומיכאל, והרבה ברכה והצלחה בהמשך בצבא. ברכה אחרונה מהמקוריות שהיו לנו, סיוון, תקריא את הדבר הבא. אוקיי, אני מקריאה. בעלי הוא צנוע ונבוך, אל תגידי את שמו שלא יתבייש. אז תצייני שחוגגים לו יום הולדת עברי וגם לו עזי ביום שישי. ככה הוא יבין שמתכוונים אליו. ועכשיו תקריא. בעלי היקר ואהוב מאוד, התברכנו שיש לנו אותך, אני מאחלת לבת שלנו, בעל כמוך, לבן שלנו להיות בעל כמוך, תמשיך להיות צנוע, לב ענק, נשמה טהורה, צדיק שלא מודע לזה שהוא צדיק, אשתך מעריצה וכל הפמליה, הילדים, הקלות והנכדים, הוא כבר ידע למי זה. אז מזל טוב לצדיק האלמוני ולאשתו. אנחנו מתחילים, פרשת השבוע.
רק רגע, פריצה לשידור, בשמי ובשם הצוות ובשם כל הצופים, המון המון מזל טוב לסיוון. שחוגגת היום יום הולדת, מזל טוב סיוון.
תודה רבה, תודה רבה. איזה מתוקים. איך מחבים את הדבר הזה?
מזל טוב סיוון.
לא מחבים, תשאירו. מזל טוב, אור, הדסה, אביחי, המתוקים, תודה רבה רבה. באמת אני רוצה לברך מישהי שמגיעה מהשיעור הראשון, היא איתנו עוד מהמחתרות. תודה, מזל טוב, ברוך השם. למד בסיוון, האמת זה היה היום, יום הולדת, עוד יום אחד הייתי כבר תמוז רב מאיר. לא יודעת אם הייתם באים לשיעור שלי, לא יודעת אם הייתם מגיעים, אבל באמת תודה רבה, ברוך השם. ועכשיו באמת, אוקיי, שברתם את צי הברכות, ותודה, תודה לכם על חלקכם הגדול בכל מה שקורה פה, ואני אמצא את הדרך להפתיע בזמן ובמקום, הנקמה עוד תגיע, נראה עוד איך נעשה את זה. אבל רגע, אני מאחלת לשלושתכם בקרוב שפה אני אקריא על האירוסים שלכם בתחילת השיעור במהרה בימינו, לפני הנסיעה לניו יורק. עכשיו אנחנו מתחילים. פרשת השבוע שלנו היא פרשת חוקת. עכשיו תראו, עבר רק שבוע משבוע שעבר, בזמן של התורה, עברו 38 שנים. זה דבר מדהים. הלכנו 40 שנה במדבר. התורה לא מתארת את זה, מלווה אותנו צעד אחר צעד, שעל אחר שעל. שבוע שעבר תוארה ההתחלה, ואופ, אנחנו קופצים אל עבר הסוף, אנחנו כבר בפאתי ארץ ישראל, כמעט נכנסים. לכאורה, הפרשה הזו מאגדת שורה של נושאים לא כל כך קשורים. היא מתחילה בפרה אדומה, עוברת לכל מיני עניינים אחרים, ועוד במריבות של העם, וכל מיני מצוות ועניינים מתוארים תוך כדי. אנחנו נעשה מבט על, איזה זום אאוט כזה, שוב אלה הפרשות הכי חשובות, ערב הכניסה לארץ, זה ההוראות היצרן הכי חשובות לנו כאן ועכשיו. נכנסנו לארץ, צריך לקרוא את הוראות היצרן. אז אנחנו, ממעוף הציפור, נעשה איזה זום אאוט על הפרשה, ונתבונן על ארבעת החלקים המרכזיים בה, ונראה את הרצף, את ההוראות שהיא נותנת ממש לכל אחד ואחת כאן, איך להתנהג כשמגיעים לארץ ישראל. אז אמרנו פרשת חוקת, נקראת כך על שם הפתיחה שלה, זאת חוקת התורה, או אם תרצו במילים אחרות, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. הפרשה, ואפשר לדבר רק על זה, באמת שקלתי, חשבתי, אני חושבת שקצת קטונתי, כי הפרשה מתחילה באמת בשאלה הפילוסופית, אולי באמת הכבדה ביותר. אתה אמור להבין את המצוות. אם הבנת אותם, סימן שזה אנושי. אין בהן רובד אלוקי, אין בהן רובד שאתה לא מבין. איך אפשר לצוות על מישהו בלי שהוא יפנים והוא יאהב את הדברים? האם זה רק ציווי עיוור? אז מה, אז אנחנו רובוטים? אפשר כל החיים, ובטח כל השיעור, לדבר על זה. ניגע בקצרה בנושא הזה, כי כך בעצם מתחילה הפרשה המיוחדת שלנו. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. לפני שהוא ידבר על הנושא, שהוא פרה אדומה, הוא מקדים ואומר, זוהי חוקה. יש משפטים, יש מצוות, יש כל מיני סוגים של הוראות שאנחנו מקבלים ומבינים יותר או פחות, עם נימוקים, עם טעמים. הפעם אומרים לנו, זאת חוקת התורה. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין במום אשר לא עלה עליה עול. המוצבה כאמור לא מובנת, נסביר את פרה אדומה, משתמשים בה כדי לטהר אנשים שנטמעו בתומעת מת, בימים של בית המקדש, יש תומעה וטהרה בצורה הרבה יותר יומיומית, חלק מהתהליך שהופכים אדם מטמא לטהור, אנחנו צריכים פרה אדומה בשביל להעביר אותו את המהלך הזה, אבל אין לנו מושג למה, מה פשר העניין, מה הסיבה, ורשי בלי כחל וסרק לא מתבייש לומר, שהתורה נותנת לנו כאן אמירה שהיא, אגב היא לא רק על הפרה, עוד מעט נראה את זה, אבל היא אומרת לנו כאן בעצם, יש בחיים האלה דברים שכמה שתחפור ותחפש ותשאל, בסוף תדקע כן בקיר אטום ויצטרך לומר לעצמך, זאת חוקת התורה. לפי שהשטן ואומות העולם, כך אומר רשי, לפי שהשטן ואומות העולם מקניטים את ישראל, כן? לומר, מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? מצד אחד השטן, מצד שני אומות העולם, נו, מה אתם מקיימים משהו כזה לא ברור? לפיכך כתב בה חוקה, גזרה היא מלפניי, קדוש ברוך הוא אומר, גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. עכשיו, שלמה המלך בעצמו, ספר קהלת, מופיע ביטוי היפה, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני, שלמה המלך, החכם מכל אדם, יודע את כל סודות כמעט היקום והבריאה, והוא אומר על מצוות פרה אדומה, לא הצלחתי לפצח, ידעתי את הטעמים של המצווה הזו, אומר לנו המדרש, על כל התורה כולה עמדתי, ועל פרשה זו של פרה, כיוון שהייתי מגיע בה, הייתי דורש בה, חוקר בה ושואל בה, ובסוף אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. אנחנו יודעים שבדרך כלל אומרים, ככה זה לא תשובה, ככה זה לא תשובה, נכון? תנמק לי. לפעמים אומרת לנו כאן הפרשה, זו חוקת התורה, ככה זה כן תשובה. אנחנו שואפים להיות אנשים שיודעים, אנחנו לא רוצים להיות צייטנים, אבל רשי אומר, אני חושבת שהוא לא סתם אומר, שטן ואומות העולם. השטן זה יכול להיות איזה קול פנימי בתוכנו. אומות העולם, זה יכול להיות גם איזה קול של התרבות הזרה, תרבות האומות שבתוכנו, שבעצם אומרים לנו די, נו, באמת, מה אתה עושה דברים כאלה, מה אתה מג'נון, זה לא לעניין. ואולי לכן כתוב, זאת חוקת התורה. לא כתוב זאת חוקת הפרה. כאילו, רק פרה אדומה זה, זה משהו אחד מתוך כל התרי"ג שעליו יצחקו עליו. הנה, היום אין מצוות פרה אדומה מעשית. ועדיין, יש דברים שעליהם אתה אומר, זאת חוקת התורה. לא, כאילו, רובנו חיים בעולם שבו ברור שהתורה מעדנת את המציאות, מתקנת, הכל יפה ומלא היגיון ומוסרי וטוב, נכון? אבל יש כאן איזו תזכורת שלא הכל, השכל שלנו הוא מוגבל ולא הכל הוא יכול להבין, ואפשר כמעט להגיד שלו היה מבין, אז כבר היינו כותבים את התורה לבדנו. אם יש משהו, כי באמת אפשר לצלול לסוגיה הזאת, זה מאוד מאוד מלמעלה, אבל אם יש משהו שאפשר לקחת קטן קטן מהנקודה הזו, זה לפחות, אתה לא מבין, לפחות אל תזלזל, לפחות אל תהיה ציני. הרמב״ם כותב את זה כל כך יפה ביד החזקה. ראוי לאדם, כן, המסלול הוא מסלול תבוני, שכלי, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה, ולידע סוף עניינם כפי כוחו, כל אחד לפי יכולתו. אבל כן, ודאי שקיבלת שכל, תשתמש בו, אל תהיה רובוט כשלא צריך. אבל, דבר שלא ימצא לו טעם, ולא ידע לו עילה, אל יהי קל בעיניו. אל תזלזל, אחי. אל תגיד, טוב, נו, אני לא מבין, זה לא חשוב, זה כלום. אל תיקח מסורת דורות מקודשת בת אלפי שנים ותזרוק לפח. אל יהי קל בעיניו. ולא יהרוס לעלות אל השם פן יפרוץ בו. כלומר, אל תקלקל, אל תפרוץ גבולות, אל תהרוס, גם אם אתה לא מבין הכל. גם אם זה לא מעודכן לך לפי הערכים של יולי 2019. עוד 50 שנה אלי יהיו ערכים אחרים, לפני 50 שנה אלי יהיו ערכים אחרים, אל תזלזל כל כך מהר ותעשה ככה ריפרש על, תעדכן את ערכי התורה העתיקים. אז בעצם הפרשה מתחילה בזאת חוקת התורה, ומפרטת את מצוות פרה אדומה, ואומרת לנו, אדוני, יש דברים שלא תדע. עכשיו אני שואלת שאלה, שלי זה נראה כאילו זה המשך טבעי. איך כן אפשר לדעת? אתה לא רוצה להישאר אדם שבכל דבר, אני אגיד לך, להתרג מצוות, זאת חוקת התורה, זאת חוקת התורה, זאת חוקת התורה. נותנת פה התורה כיוון לאדם, אני חושבת ודאי לאדם המודרני, קשר לאדם גדול ממני. בפרשה נפטרים שני צדיקים. זה מעניין, זה לא מופיע כאילו בכותרות הפרשה, כי יש מלא נושאים. אבל אם מסתכלים, פסוק אחד מספר לנו שמרים נפטרה. פסוק שני אומר לנו, אהרון נפטר. וזה משפיע מאוד מאוד לרעה על מצב העם. קשר לאדם צדיק, קשר לאדם גדול ממני, זה קודם כל ענווה, אני רוצה להיות בקשר עם אדם שיכול לשפר את חיי. יכול להרים אותי ממקומי הנוכחי. בוא נדבר רגע על אולי ברמה האינדיבידואלית על משה. משה מאבד את שני אחיו, נכון? אנחנו יודעים שהם היו אהרון ומרים, ואז הייתה הגזרה של פרעו, ואז אמרם גירשת יוכבת, ומרים הקטנה שכנעה את אמרם להחזיר אותם, ומזה נולד משה. בחתונה שלהם, החתונה השנייה שלהם, אהרון ומרים הם רקדים לפניהם, ככה מתאר המדרש. ואז משה נולד, והם בקשר עמוק איתו עשרות שנים. מרים שומרת עליו ליד היאור, מרים לוקחת אותו לארמון פרעו, ומצילה אותו, לוקחת אותו לאימא שלו, כדי ששמה הוא יאכל וינק ויגדל, ולא אצל בת פרעו. והם יוצאים יחד ממצרים, והוא שר את שירת הים, והיא שר על אנשים. ואהרון, כשמשה מתבשר על ההנהגה, על כך שהוא יהיה משה רבנו, רואה אותו ורעך ושמח בליבו, מתחבקים ושמחים. ואפשר לתאר ולתאר את מסכת החיים המשותפת של שלישיית האחים המופלאה הזו. והנה משה הוא אח שקול פעמיים בפרשה אחת. אהרון נפטר, מרים נפטרת, קודם כל ברמה האישית האנושית של משה. אבל לכל העם כולו מדובר באיזשהו גורם מתווך. אם אמרנו קודם, זאת חוקת התורה, אי שם בשמיים האלוקים ואתה לא תבין אותו, ואתה כאן על הארץ, קח לך גורם מתווך. קח לך דרג ביניים, קח לך אדם גדול שיהיה לך לאיזשהו קישור, איזשהו מקף להידבק בו. אני רוצה לדבר טיפה על הקשר לצדיק, כפי שהפרשה מראה אותו. עד כמה זה משמעותי שיש בקרבך אדם, וזה נורא קשה היום, כי אנחנו יודעים הכל, ואנחנו ככה מאוד אינדיבידואלים ומוצלחים, וזה לא כיף להודות שאני לא מושלם, ובטח לא לבוא אל איזה מישהו ענתיק המיושן ממני, שמה הוא בכלל... נכון, אבל תראו איך באמת הקשר הזה לצדיק משפיע ברכה וטובה ושפע על העם במדבר. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותעמד שם מרים, ותיקבר שם. מיד בהמשך, ולא היה מים לעדה, והיקהלו על משה ועל אהרון. זה לא, אין פה שלוש נקודות, זה המשך. מרים נפטרה, אין מים. ופה רש"י מגלה לנו סוד. מה זה ולא היה מים לעדה? מכאן שכל מם שנה, כל 40 שנה, היה להם הבאר בזכות מרים. קודם כל, פטירת צדיק מעוררת צמא. צמא רוחנית, צמא פיזי, מים זה תורה. זה נמשל, נראה את זה גם בהמשך השיחה הזאת. אבל רש"י מגלה שכל המציאות הזאת של עומק, הרי מה זה מים? שוב, זה עומק, זה באר, זה בזכות מרים. הנוכחות שלה מלווה אותם, משקה אותם מים חיים, מחברת אותם לעומק, לשורשים הצלולים, למים החיים. פתאום הם רואים בחוש ממש שבלי מרים אין להם מים. הם מגלים ממקור החיים שלהם. אפשר את כל החיים של מרים לקשר למים, הרי היא עומדת שם ליד המים כשמושים את משה, ושירת הים, ועכשיו שוב פטירתה. ואנחנו רואים פה קשר מאוד מאוד עמוק, העדה כולה בעצם צמאה, אחרי שמרים נפטרת מהעולם. ובהמשך הפרשה. וימת אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר, יש תיאור מדהים של פטירתו של אהרון, איך זה ממש צעד אחרי צעד, איבר אחרי איבר בגופו, ממש ככה, משה נפרד מאהרון הכהן, ויורד מההר, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל, אבל יוצא דופן בקרב כל העדה, על הדמות המיוחדת הזאת שנטשה אותם. רש"י כותב, כל בית ישראל, האנשים והנשים, לפי שהיה אהרון רודף שלום, ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. איזה ביטויים יפים. מה זה רודף שלום? אני מכירה אדם שהוא רודף כסף, שהוא רודף פרסום. אהרון רדף שלום במובן אקטיבי. לא סתם אוהב שלום. במקומות אחרים כתוב עליו, אוהב שלום. מי לא אוהב שלום? רודף שלום. אקטיבית, כמו שבן אדם רודף אחרי כסף, הוא רדף אחרי השלום כדי לעשות שלום. בין מי? אדם לחברו, איש לאשתו. תראו את ההמשך של רש"י. מטיל אהבה. איך אפשר להטיל אהבה בין אנשים? כשאתה אהרון הכהן, אתה פשוט אובססיבי על זה שיש שלום. בדרך כלל יש קנאים למוות, קנאים למלחמה. איך אפשר להיות קנאי לשלום? קנאי לאהבה. זה הגדולה של אהרון הכהן, ולכן 30 יום בוכים אותו האנשים והנשים, ושוב אנחנו רואים פסוק אחד אחר כך מה קורה כשהצדיק נעלם מאיתנו, וישמע כנעני, נו בטח יש לו חוש, וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב, קיבה ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל ואיש ממנו שבי. אומר רש"י, שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד, ועמלק, הוא יש לו טיימינג לדברים האלה, ועמלק בעולם רצועת מרדות לישראל, מזומן בכל עת לפורענות. אויבינו מחפשים שהכיפת ברזל הזאת שלנו, שהענני כבוד לרגע נעלמים לנו, מחפשים את התזמון המדויק לצאת ולתקוף. ההגנה של מרים והבאר, אהרון וענני הכבוד, הקשר הזה בין מנהיג רוחני לבין הצלחה פיזית, רואים פה באמת קשר עמוק עמוק של הצדיקים בקרב העם, ועוד מעט נראה מה קורה לעם בלי שני הצדיקים האלה, וגם בימינו, ברוך השם, יש בקרבנו אנשים, וחיים בדורנו אנשים, ובוודאי גם מדורות קודמים, וזה נקרא ככה, אולי נראה לאנשים קצת כזה, מה, פרימיטיבי, ואני לא אדם אוטונומי וכולי, נראה לי שבאמת כל אחד ואחד בדרגתו, יכול להתברך מקשר לאדם גדול, דווקא בעידן הזה מאוד קל, זה מעניין, אולי יש בזה גם משהו רע, אבל אתה לא צריך להיות חסיד ספציפי. נכון, אני מאוד אוהב את הספר נתיבות שלום, של האדמו"ר הקודם מסלונים, אנחנו, לא רק אני, מה זה, כל כך הרבה אנשים, זה, אז אנחנו חסידי סלונים. יש עושר כזה רוחני שמאפשר לך, כן, לטעום ולהתקשר ולהתחבר. ובפרט אני חושבת בעידן שבו אנחנו כל כך, כל כך, כל כך מושפעים, מאנשים, אני אגיד בעדינות, לא צדיקים. הרי רוב היום אתה קורא, מושפע, שומע, רדיו, פיד, אנשים לא אהרון ומרים, כך שאתה צריך להתאמץ, אולי זה אפילו חיוני במיוחד בימינו, כשהתודעה כל כך מושפעת מדעות של אנשים, שבסוף אתה בודק ואומר, רגע, אני לא, זה לא המודל שלי, אז למה אני כל היום סופג את דעותיהם? יש בזה משהו חשוב בקשר הזה. ואנחנו ממש נמצאים לפני יום היורצייט של אחד מהצדיקים הבולטים, ודאי בדור האחרון ובכלל. ביום שבת ג' בתמוז, ימלאו 25 שנים לפטירת הרבי מלובביץ', רבע מאה, 25 שנים, רבע מאה של חלל, ושל הרבה מאוד עבודה והרבה מאוד שליחות שהוא השאיר לדור שלנו. בימים האלה יצא ספר מקסים של הרב שניאור אשכנזי, ספר שנקרא מה שלמדתי מהרבי. זה מדהים איך הסיפורים לא נגמרים. כמה שאתה חושב שאתה מכיר, עוד סיפורים ועוד סיפורים חדשים, חלקם מתגלים לראשונה, כדי לנסות להקיף את הדמות, הגדולה. יש סיפור קטן שתפס אותי ממש ממש, אני חושבת שהוא באמת יכול להגיד הכל להרבה מאוד אנשים פה, כל אחד איפה שהוא נמצא בחייו. מרים סברדלוב, זאת מרים סברדלוב, היא סיפרה את זה גם בווידאו, צילמתי את זה מתוך ככה ראיון שלה לרשת ג'ם החבדית. מרים סברדלוב היא מחנכת ותיקה בארצות הברית. בסוף שנות ה-60 היא מספרת, יצאה לכנס בדיטרויד, היא גרה בברוקלין, יצאה לכנס בדיטרויד של נשות חבד. ויום שישי בצהריים הן צריכות לחזור, הטיסה נקבעה לשעות הבוקר, הן מגיעות לשדה התעופה של דטרויד, סופת שלגים כבדה. בלתי אפשרי, אי אפשר לחזור הביתה. הן יושבות ואומרות מה יהיה, ואחת מהנשים, מרים פופק שמה, שהיא הייתה אחראית על הכנסים של חבד הגדולים מחוץ לעיר, מתקשרת למרכזייה של הרבי בניו יורק, היא מתארת איך היא אוספת מטבעות, פעם זה היה עם טלפון ציבורי, ומכניסה מטבעות כדי שהשיחה תמשיך, מתקשרת למזכירות וצועקת, אומרת למזכיר הרב קליין, אומרת לו, אנחנו תקועות בדטרויד. הרב קליין הולך לרבי שחוזר ו... שולח את הרב קליין, והרב קליין אומר להן, הרבי שואל, what do you mean stuck? היא אמרה, we're stuck in Detroit. מה זה stuck? היא אומרת, אולי הרבי לא יודע, הרבי יודע יידיש, רוסית, תרפתית, אנגלית, אולי עברית, נתקע לו המילה stuck. אז היא מתחילה להסביר לו, מה זה stuck באנגלית? הוא אומר, פפפפפפפ. לא שאלתי מה זה stuck. התכוונתי לומר, יהודי לעולם אינו stuck. יהודי אף פעם לא תקוע. אם אתם בדטרויד, אתם לא תקועות, אתם צריכות להיות שם, תמצאו בזה תועלת. כנראה יש לכם מה לעשות שם. המסר נקלט, אנשים התחילו להתרוצץ, הם נשארו לשבת בדטרויד, אבל הם התחילו להתרוצץ בשדה התעופה, היה להם ערכות של נרות שבת כאלה שמחלקים, והתחילו לחלק נרות שבת לנשים יהודיות, שהולכות להדליק נרות לראשונה בחייהן. מספרת גברת סברדלוב שהיא מסתובבת בארצות הברית היום, וניגשות אליה נשים, או בנות של נשים שאומרות לה, אמא שלי, מאותו יום שישי, עם סופת השלגים שנתקענו בשדה התעופה בדטרויד, מאז מדליקה נרות. יהודי לעולם אינו תקוע, אם אתה נמצא איפשהו, תמצא מה אתה צריך לעשות שם. נראה לי סיפור הולם ביותר, אני חושבת, למסר ככה של הרבי, ובאמת חשבתי לסיים כאן, אבל אז הגיעה אליי אתמול התמונה המדהימה הבאה, אני מניחה שרבים ראו אותה, היא הפכה למאוד ויראלית ומאוד פופולרית. אתמול בבוקר גיסי שלח לי אותה, קיבלתי אותה מאוד כמה כיוונים, התחילה לרוץ אתמול בצורה מאוד רצינית ברשתות החברתיות. שטרנה שרה, האם תפתחי איתי בית חבד? שזו דרך מאוד יפה להציע ניסויים, אני חושבת, באמת. ואתה מסתכל על זה ואומר, אמיתי, לא אמיתי. אז גם זה גיסתי אמרה, לא, בדיחה, שטויות, לא אמיתי, זה סתם, זה פרודיה שמישהו עושה בשביל לייקים. אמרתי, אוקיי, אולי. אבל אולי זה אמיתי, ואם זה אמיתי, אני בטוחה שיש פה סיפור. אז בחרתי כמה ידידים חבדים, שוודאי כבר הכירו את התמונה הזאת שרצה, ואמרתי, איך מוצאים את הזוג הזה? זה מעניין אותי. עכשיו, מאיפה אתה מתחיל? מה? כאילו, איך אתה בדיוק מגלה מאיפה זה הגיע? שיגרתי את המשימה לשלושה אנשים, אני לא אציין מי הם השניים שנכשלו בה, אבל אחד מהם הצליח ובגדול, קוראים לו הרב זלמן וולף מקריית מלאכי, הוא ככה שליח חב"ד לכנסת אפשר להגיד, באמת מהאישים הבולטים אני חושבת שיש לתנועה הזאת היום, בעל מרץ ובעיקר תושייה. שימו לב, חוזר אליי אחרי כלום, שעתיים. כשולח לי טלפון של החתן, טלפון של הקלה. הוא אומר לי, זה אמיתי, זה לא פייק. אני אומרת לו, מה עשית זלמן, מאיפה? הוא אומר לי, מה, את לא מכירה את רובר? אמרתי, לא. זה שם חתן חב"די מזמין לאשתו אחרי האירוסין, הם סידור, טניה, תהילים, מאור, רוקמת, שמה, זה חנות גדולה בכפר חבד. אמרתי לו, לא יודעת, סליחה, מידידיה עוד לא הזמין לי, לא יודעת, לא קרה. אומר לי, אוקיי, אני התקשרתי אליהם. אמרתי, תקשיבו, בימים האחרונים, מישהו רקם סטרנה שרה? אומר לו, הבחור בול, קח את הטלפון. אני באמת מודה לו, כי בזכותו הגעתי לסיפור המקסים מאחורי הקלעים של האירוע. אני מתקשרת לחתן, אמרתי, הקלה בטח מדי נרגשת. גם חוץ מזה, סטרנה שרה, לחתן קוראים אופיר, אמרתי, נזרום עם אופיר. אופיר חלדי. אני מרימה לו טלפון, הבחור התחיל איתי התוועדות טלפונית מרתקת ומרגשת. הוא למד בצור יגאל בתיכון בית ברל, לא דתי. הגיע לקמפוס באריאל, הוא לומד שם גם היום, עדיין הנדסת בניין. והכיר בקמפוס את הרב ססי קרמל, שליח חב"ד לקמפוס. ססי קרמל קרב אותו לאט לאט ליהדות, לחסידות, והוא אמר, אני הייתי מנהל בנייה בפרויקט הזה, זה פרויקט של בית כנסת שבונים. אמרתי, מתאים לקחת אותה דווקא לפרויקט שאני בונה בית כנסת, ולהכין את העניין הזה. לקחתי מלא חברים, ניפחנו מלא בלונים, הוא אומר לי, הלכתי לך, אני מספר לי את זה בצחוק, הלכתי לחנות שלה לקנות את כל השלטים ואת כל הבלונים, אני מגיע לקופה, כמה החשבון? 77.0, אמרתי 770 בול, בקיצור, לא, זה היה בצחוק, בקיצור אנחנו מגיעים, הוא עם ה-77 שקלים שלו מתחיל לצבוע ולתלות ולהדביק ולנפח בלונים, סטרנה שרה ברוך השם אמרה כן, וטוב, ושאלתי אותו, למה התכוונת? בסדר, ההומור, האם תפתחי איתי בית חבד, אבל למה אתה מתכוון? אומר לי אופיר חלדי, אתמול, תשמעי, קודם כל אני בן אדם לא שגרתי, רציתי לעשות משהו מקורי, אבל באמת אני חושב שהשאיפה זה שהבית שלנו יהיה בית חבד. מה זה בית חבד? גם אם זה לא בית חבד רשמי, בית שפתוח, בית שהולך ברוח של הרב מלובביץ' שתיארנו. והוא סיפר לי סיפור, כן, אי אפשר לסיים בלי סיפור את השיחה איתו. הוא אומר לי, אני רוצה לספר סיפור שמלווה אותי. סיפור מאוד מאוד קטן שמאוד נוגע בי. כשהרבי היה צועד ברגל מהבית שלו למשרד, כל בוקר, ל-770, הוא היה רואה ילד מחסידות אחרת. ילד אומר לו בוקר טוב ושלום ומה שלומך וממשיך. כבר זה דבר יפה שהוא מתייחס לילד בדרך, יש לו את כל העולם על הראש, אבל יום אחד הרבי אומר לילד, אפשר רגע את הילקוט שלך? כנראה הוא שם לב, זה היה נראה לו קצת כבד. מרים את הילקוט ואומר לילד, זה כבד. אתה, אומר לילד, אתה מחסידות בובוב, נכון? חסידות סמוכה, אתה לומד בבית ספר אחר. תגיד למנהל של בית ספר שלך שאני מסרתי לשים בבית הספר לוקרים, טעים. לא יכול להיות שילד יצטרך לסחוב כזה כובד הלוך וחזור מהבית שלו. אומר לי, אופיר חלדי, אתמול, סיפור הזה מה אומר בעצם? שאין דבר קטן מדי, וככל שאתה אדם יותר גדול, אמרנו, הקשר לצדיק זה לדברים, לאנשים קטנים ולעניינים קטנים, וכל אחד מאיתנו צריך לראות את עצמו אחראי לכל אחד, תמיד, מאיזה חסידות, מאיזה גיל, באיזה עניין, מה זה משנה בכלל הכובד של הילקוט וכו', זה הבית, זה הרוח של הבית שאני רוצה להקים. אז מזל טוב לאופיר ולסטרנה שרה, ומזל תודה לזלמן על העזרה להגיע לסיפור המקסים הזה. עד כאן סיפורי צדיקים שרלוונטיים במדבר, משה, אהרון, מרים, ורלוונטיים גם היום. אמרנו, אם קשה לנו עם חוקת התורה, צדיק יכול לעזור לנו לבאר ולהבין את המציאות. עכשיו בעצם אנחנו עדיין עם עם שאיבד, שישב שבעה בעצם על שני מנהיגיו, והוא במצב לא טוב. ופה אנחנו מגיעים בעצם לחלק השלישי, העצוב והמאוד מאוד מפורסם בפרשה. תשמעו, אמרנו שבגלל מרים אין מים, נכון? העם צמא. פה אני חשבתי אפילו ברמה האישית שאולי משה ממש אבל, זה גם יכול להשפיע על ההתנהגות של משה, שניגש עכשיו אל הסלע. אנחנו מגיעים בעצם אל הנקודה השלישית, שנקראת מי מריבה, זה השם שהמקום הזה קיבל, פרשת מי מריבה, והמקום שבו לנצח אנחנו לומדים לקח אחד חשוב. אנחנו מדברים ולא מקים. איך לומדים את הלקח הזה? קודם כל, העם מתלונן. העם עצבני, עייף, צמא, חם, כל מיני טקסטים, נורא, תמיד קשה לקרוא את זה. למה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם, כן? או למה ליטונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה? כשאתה צמא, אתה מסוגל לשכוח אפילו את המטרה של יציאת מצרים. והעם באמת זוהם ומבקש, ואז מתרחשת הסיטואציה הבאה, שבעצם כולם פה זוכרים מגן הילדים, גננות מאוד אוהבות את זה, כי המסר שלו להרביץ, זה ודאי טוב לגילי 3-4, אבל זה טוב גם אחרי, וזה באמת פרשה מפורסמת ביותר. וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה, והקהל את העדה, תשתמש במטה רק להקהיל, הקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, להשתמש במטה רק לקרוא, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. הם צריכים לראות שאתה מחזיק מטה, אבל מדבר אל הסלע, והוא בתגובה ונתן מימיו. סיטואציה חינוכית זה מתחילת בימוי, תדמיינו את זה. העם המבואס, המקטר, משתמשים במטה לקרוא לו, עומדים, מדברים לסלע, יוצאים מים. וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים רבים. ותשת העדה ובעירם. כולם שותים, מים יש. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. נורא. אהרון ייפטר עוד מעט ומשה ייפטר במדבר, הוא מתבשר פה שמשימת חייו תושלם בלעדיו, שהוא יישאר במדבר, הוא רק יראה את הארץ מנגד ואליה לא יבוא לעולם. למה? פרשננו מציינים הרבה מאוד סיבות הבולטת שבהם, ובאמת זה גם מה שרשי אומר, לפי שלא ציווה המקום, הקדוש ברוך הוא, לפי שלא ציווה המקום להקותו, אלא ודיברתם אל הסלע. הציווי היה להוציא מים באמצעות דיבור ולא באמצעות הקאה. קטונו מלדבר על חטאים של משה רבנו, יש הרבה פרשנים שכבר צוחקים על זה, שכאילו מחפשים פה במה משה חטא, במה אהרון חטא, ודאי שזה לא משימת חיינו, אבל מצד שני אומרת פה התורה בעצמה, שזה, סליחה, זה קצת משחק מילים, קו פרשת המים, כן? תרתי משמע, זה קו פרשת המים. אנחנו ערב הכניסה לארץ ישראל, לארץ ישראל נכנסים בדיבורים ולא במקלות. הדור פשוט השתנה. משה הוציא אותם מצרים, אנחנו זוכרים. משה בעצמו, במקום קודם, מסע ומריבה, כל פעם יש את השמות האיומים האלה למקומות האלה של אבותינו, שעשו כל מיני דברים במדבר. אז במסע ומריבה, כן? 40 שנה אחורה, כתוב למשה, והקית בצור ויצאו ממנו מים. כן, הח בסלע, הח, כתוב, הוא כבר קיבל ציווי פעם להרביץ לסלע, נכון? אבל עבר זמן, ועבר דור, עברה תקופה. זה כבר לא הדור ההוא של העבדים, שהיה אפשר לצוות עליו. כל מה שאני אומרת עכשיו זה בעצם שיעור בהנחיית הורים תשע"ט, שיעור בחינוך בימינו. פעם היו דורות שהיו קלים יותר לציווי, עד לא מזמן. שלכו לסבא, סבא רבא. כי אני אמרתי, אז תעשה. ציות, חברה מאוד מאוד מסורתית, אבא ואמא אומרים, הסבא וסבתא אומרים, הזקנים אומרים, הצעירים עושים, שקט, תעשה. כי אני אמרתי, סמכות שבכלל לא צריך לדבר עליה. בום, תעשה. היום צריך לדבר. מה לעשות? צריך להסביר, לבאר, לשכנע, כדי, ושוב, אנחנו נראה מים זה משל לתורה, בשביל שיואבו את התורה, כדי להגיע למים, אנחנו צריכים להשתמש לא בשיטת המקל, שמאבדת מקסמה, אלא לשנות שפה. משפה של כוח, משפה של ציות, לשפה של שיח, לשפה של הבנה. זה פשוט לא ילך אחרת. ואני רוצה רק להסביר, זה לא שהסיסמה, אנחנו זוכרים אותה, זאת חוקת התורה. צריך לקיים כי צריך לקיים, כן? מישהו פעם ראיתי שכתב על הפרשה הזאת, תורה עושים באהבה או שלא עושים בכלל. כן? כל אחד חושב שהוא לקח את סיסמה ובסדר. תורה עושים, לא נכון, רגע. לא נכון, תורה עושים, אנחנו התחלנו בחוקת התורה, ואנחנו עוברים דרך הצדיקים, ועדיין אומרים לנו שצריך באהבה, בדור הזה צריך באהבה, אבל לא שוכחים את קבלת העול של תחילת הפרשה, אבל עדיין משה בעצם כל הסיפור הזה מלמד אותנו שאנחנו נכנסים לארץ ישראל בלי אלימות, אלא עם הזדהות. והרב יהושע שפירא כותב דבר מדהים, שאם משה לא היה מכה את הסלע, ככל הנראה הוא היה מביא את עם ישראל לארץ ישראל, והגאולה השלמה הייתה מגיעה. העולם היה מתוקן. מה זה קשור להרביץ? איך בגלל שהוא יקעת הסלע, כל העולם כאילו, מה בעצם זה אומר בעומק? היינו מקימים עולם, זה סמלי, הכל זה סמלי, תורה, ארץ ישראל, משה, עולם ללא אלימות, נכון? תחשבו שזה עולם שבו אני מסביר, ואתה משתכנע. אז רגע, אז לא צריך נשק גרעיני, לא צריך נשק בכלל, אין חיסולים בעולם התחתון, אין מכות, אין שימוש בכוח, עדה פה בארץ שמרגישה קשיי קליטה, לא יוצאת באנרכיה ושוברת בלוקים ושורפת מכוניות. משטרה לא משתמשת באלימות בכלל, כלומר לא צריך את כל זה. הכל אין, סוריה, אסד, איראן, אנחנו לא צריכים, בארגז החול, כן? לא מושכים בצמה, לא מרביצים, בהפסקה, ילדים. פשוט משנים שפה שבה אנחנו משכנעים את השני. לזה קוראים גאולה. וגר, כן, זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, האנושות כולה לומדת שהשפה עובדת אחרת. ומסביר הרב יהושע שפירא שהדרך להשיג מים חיים עוברת מעכשיו, זה רגע, אמרנו, קו פרשת המים, מהרגע הזה היא משתנה. כדי להשיג מים חיים, משה מתבקש לדבר אל הסלע ולא להקות. אם עד אתה, היה האדם צריך ליטול בידו מקל ולהקות, כעת הוא נקרא לדבר בלשון רכה. לב האבן שלנו, כן, הרי מה זה הסלע? זה הקושי הזה שבתוכנו, הנוקשה. לב האבן שלנו לא זקוק עוד למכות, רק למילים שימוססו את חיצוניותו ויגלו את פנימיותו. כלומר, אנחנו ניגשים לעולם הזה, פשוט ממיסים אותו, כשהמילים הן טובות ומתוקות וטובות ומשכנעות, הוא מסביר שם שלכן גם שבת היא גאולה. הרי בשבת אין מלאכה, בטח לא להרביץ במקל, רק דיבור. אנחנו בוראים עולמות רק בדיבור. כלומר, אנחנו באמת יכולים לקחת מהפרשה הזאת כל כך הרבה, גם לשבוע הזה, כשאנחנו רואים את האלימות סביבנו. זאת לא ככה בונים את החברה בישראל, לא ככה קיבוץ גלויות צריך להיראות. פשוט לא, אלימות היא לא, היא לא חלק מהתהליך הזה של, של שיבת ציון, אצל אף אחד, אצל אף אחד מהצדדים. פשוט לא. ואנחנו נמשיך לנקודה הרביעית, שהיא אפילו מרימה עוד יותר את הדיון. למרות שאני חושבת שהמסלול שעשינו עד עכשיו, אתה אומר, אוקיי, וואו, יש פה הרבה לקחים. אבל ערב הכניסה לארץ, הפרשה רוצה להדגיש עוד נקודה. אם קודם אמרנו לדבר ולא להקות, זה לא הסוף, רבותיי. אפשר להעלות אפילו רמה אחת יותר. שימו לב, לשיר ולא לדבר. אמרנו, יש להקות? אוקיי, אני לא מכיר, אני מדבר. רגע, אתה יכול גם לא לדבר, אלא לשיר. די מדהים שהפרשה שלנו כמעט ככה, לקראת סיום, מגיעה לשירה. על מה יש לכם לשיר? משה לא ייכנס לארץ. הייתם צמאים, כיתרתם, מרים נפטרה, פרה אדומה, אהרון נפטר. אז ישיר ישראל את השירה הזאת. פתאום ככה בפרשה. עלי וער ענו לה, בער חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. גם בלי להבין איזה מילים יפות, אנחנו מבינים שזה משהו חיובי. נסביר קצת, אפשר גם על השירה הזאת ככה להתעכב הרבה. בגדול, כן, לקחתי את אחת הפרשניות ככה של הפשט. בער התורה משקה את העם, מים חיים, בזכות אותם שרים, אותם נדיבי עם, כן? מנהיגי האומה, האבות, ושהם זכו במדבר מתנה, כן? והמתנה הזאת הופכת לנחליאל, נחלה שהקדוש ברוך הוא מנחיל לנו, ומנחליאל במות. במות זה לעלות על בימת ההיסטוריה, זה משהו נצחי, זה משהו שהוא לא יורד לעולם מעל הבמה, הוא שם לנצח. אפשר להתעמק בשירה הזאת הרבה, אני לא עשיתי את זה השבוע, וראיתי שיש עליה פירושים, פירושים, פירושים של כל ההיסטוריה האנושית, עבר והווה ועתיד, אבל בואו ניקח רק את העובדה הזאת. אז ישיר ישראל את השירה הזאת. זוכרים את שירת הים, איך היא התחילה? אז ישיר משה, ואז בני ישראל. פעם, שוב, הנהגה מתחלפת, דור מתחלף, שפה מתחלפת. פעם משה היה צריך להתחיל את השירה, ואז הם באו אחריו. פעם היו צריכים לעשות להם מלא מלא ניסים, הים נקרא, ואז הם שרו. עכשיו הם, בצורה טבעית, זה מתעורר מהשטח. אז ישיר ישראל את השירה הזאת. כלומר, העם בעצמו, אפשר להגיד, זה סוג של מתנת פרידה למשה רבנו, כן? אתה לא תיכנס איתנו לארץ, אבל הצלחת במשימה, חינכת אותנו. אנחנו שרים מעצמנו. העם מוכיח בגרות, העם מוכיח עצמאות, תפילה של שירה, של הודיה, של ככה באמת איזה התלהבות. הרבה מאוד פרשנים אומרים שבשירה הזאת העם גם מוכיר תודה וטובה למשה ואהרון על כל הדרך. עשינו לכם צרות, אבל תודה, אתם אותם נדיבי עם, כן, אתם מוערכים בתור שרים, בערך הפרו השרים, אתם המתנדבים, אתם נתתם לנו את החיים, אתם במשענותם, כן, אתם חקקתם את זה במטה, המשענותם זה מטות, בזכות המטה שלכם חקקתם בנו את התורה. פה בעצם העם אומר, כן, סוג של מסיבת סיום כזאת, זה עכשיו עונת מסיבות הסיום, אבותינו שורשים ואנחנו הפרחים, כאילו עומד העם עושה למשה ואהרון מהלב שלו איזושהי שירת סיום מאוד מאוד עמוקה. עלינו רמה, זה לא רק לדבר, זה אפילו לשיר. אנחנו יודעים שעולם הניגון הוא מעל עולם הדיבור, עולם השירה הוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר ככה, בוא נגיד, מעביר תכנים בצורה הרבה יותר עמוקה. ושימו לב, חשפת אמת, האדמו"ר ככה, קודם 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 מגור, שוב, קשר לחסידויות, לא צריך להיות חסיד גור בשביל לקרוא בדורנו שפת אמת, אז שפת אמת כותב ככה, תראו איזה יופי, כשהבן קטן אין יודע לזמר בפני עצמו, לכן ישיר משה והם אחריו, וכשנתגדלו 40 שנה במדבר, שרו בפני עצמם השירה. העם היה ילד, עכשיו הוא מבוגר, והוא מקבל, כל השיטות החדשות מאבדות את הרלוונטיות שלהם, מי המכה, דרך זה שמשה שר להם, איזה יופי. עולם חדש ומסעיר ומלהיב מתחיל, הוא יותר מתקדם, הוא יותר רוחני, אנחנו נוטשים את השיטות הישנות ועוברים למשהו שהוא באמת, יש פרשנים שכותבים שהשירה הזו היא יותר משירת הים, משמחת שם בשמיים, היא יותר מלהיבה. אנחנו ילדים גדולים, מרים נפטרה, וגם אהרון, עוד מעט משה, נפטר מן העולם הזה, אבל העם ייכנס לארץ עם השיר הזה על שפתיו. ואם ננסה לסכם, עשינו כאן מסע, אני חושבת, מאוד מאוד משמעותי, פרשת חוקת קצת אולי סובלת מאיזה שיימינג כזה, עם איזוהה נורא עם פרה אדומה, ונתקעים שם כל הדרשות, זה על פרה אדומה ופרה אדומה וחוקת התורה, ומבינים ולא מבינים, אני מודה, זה קרה גם לי הרבה שנים, נתקעתי שם, ואתה מגלה שזאת רק ההתחלה בסדרת מסרים, אפשר לקרוא לזה רביעיית מסרים, רלוונטית מאוד מאוד למי שמקים פה את מדינת ישראל מחדש. לזכור שיש דברים שהם חוקה, לא נבין אותם, אבל לא להיות צינים, לא להיות צינים כלפי אוצרות הרוח של האומה שלנו. לזכור שיש צדיקים, כן, יש אנשים גדולים מאיתנו, והם חשובים לנו, הם חשובים לדור כולו, ננסה ללמוד מהם, זאת ברכה, זה עוזר. שנעדיף בכל התחומים, דיבור על פני מכות. אי אפשר ללכת אחורה בתהליך של גאולת ישראל. מה, אנחנו חוזרים למטה? מה, אנחנו מרביצים אחד לשני? באמת, כל כך קשה לראות את זה. אנחנו רוצים לשכנע, רוצים להבין, רוצים לדבר, רוצים לשמוע. באמת, להעדיף דיבור על פני מכות, ועוד הרבה יותר מזה, להעדיף ניגון על פני דיבור. להעדיף שירה שככה חודרת הרבה יותר ללבבות, והיא זאת שאמורה ללוות אותנו בשובנו לארצנו. תודה רבה רבה. אנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, כאן כרגיל בירושלים. תודה רבה רבה. תפילת ערבית עם אביחי, כן, למרות מה שעשית לי, תפילת ערבית עם אביחי ליד הבמה. תודה, בשמחות.
רצונך ידיד נפש הרחם אני משוך עבדך אל רצונך ידיד נפש הרחם אני משוך עבדך אל רצונך